קראנו השבת את פרשת ויקל. ויקל משה את כל הדד מישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם. אלה הדברים. מכאן לומדת הגמרא במסכת שבת שיש למתת מלאכות שאסור לעשות אותן בשבת. מאיפה יודעים למתת? מהמילים אלה הדברים. אלה זה גימטריה 36, דברים זה עוד שניים, הדברים זה עוד אחד, ההי הנוספת, ויחד זה 39 מלאכות שאסור לעשות בשבת. אלה הדברים אשר ציווה, כלומר, הדברים האלה, המלאכות הללו, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, דהיינו, ששת ימים תעשה מלאכה, אלה הדברים זה אלה המלאכות, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. והגמרא במסכת שבת, בתחילת מסכת שבת, אומרת שגדרי המלאכות בשבת נלמדים מהמלאכות של המשכן. מה שהיה מלאכה במשכן, מלאכה חשובה במשכן, אלה המלאכות שאסור לעשות אותן בשבת. או במילים אחרות, במשכן היו למתת מלאכות שנעשו כדי לבנות את המשכן, הן נחשבות למלאכות והן מסורות בשבת. זאת אומרת, המלאכות, הגדרה של מלאכות היא לפני המלאכות שנעשו במשכן. כל המלאכות שאדם עושה במשך ימי השבוע, ששת ימים תעשה מלאכה, זה בעצם המקור של המלאכה, של מלאכות בעולם, זה ממלאכת המשכן. יש כאן איזה רעיון עמוק ששמעתי אותו ממורנו ורבינו הרב צבי יהודה. אני רוצה קצת להרחיב. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם לא ברא אלו לכבודו. וכל המלאכות, כל המלאכה זה פעולה של יצירה, שיש בה גם מחשבה, מלאכת מחשבת. זה עוד הופעה שהקדוש ברוך הוא מתגלה על ידי שהקדוש ברוך הוא נתן את החוכמה בלב כל איש לעשות מלאכה. זה חוכמה אלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן. זה עוד התגלות של הופעה אלוקית. כל מלאכה, כל יצירה שנוצרת, אפילו כביכול שאדם הוא המתכנן אותה, הוא היוצר אותה, הוא העושה אותה, אבל הכל כמובן מאת השם. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את החוכמה ונתן לאדם את היכולת לפעול בידיים, ויצר את היצירות שמהם אפשר לעשות את המלאכות. הכל כמובן, הכל זה גילויי ההופעה של הקדוש ברוך הוא. איפה השיא של ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולמו? זה בית המקדש. זה אבן השתייה שממנה הושתת העולם. זה מקום ששכינה שורה. כל העולם כולו זה גילוי הופעות של ריבונו של עולם, אבל יש מדרגות מדרגות בהופעות, עשר קדושות הן. והכסי של הקדושה זה קודש הקודשים. הווה אומר שההתחלה של היצירה של, של יצירות בעולם, של מלאכות, שמגלות שיתוף של האדם עם ריבונו של עולם ביצירת העולם, ששת ימים תעשה מלאכה, אומרים חכמים, מה השבת ניתנה בברית, אף עבודה ניתנה, אף המלאכה ניתנה בברית, אף עבודה בששת ימים זה גם כן ניתן בברית. כלומר, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם עולמו, ונתן להם את האפשרות לעשות מלאכה. ששת ימים תעשה מלאכה, הקדוש ברוך הוא הבעל הבית על הכל. הוא נתן לנו רשות להשתמש בעולמו שישה ימים. ביום השביעי, שבתון זה שייך לקדוש ברוך הוא. לא קיבלנו רשות. לא שנאסרנו בשבת לעשות מלאכה, אלא שהותרנו ביום חול לעשות מלאכה. כי הכל של הקדוש ברוך הוא. צריך רשות להשתמש במעשה ידם של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נתן לנו רשות, ששת ימים תעשה מלאכה. אני מרשה לכם, ששת ימים תעשה מלאכה. כמו שדיברנו על שביעית, שהשנה השביעית, שש שנים תעבוד, שש שנים אפשר לעשות מלאכה, בשנה השביעית תשבות. זה לא שהקדוש ברוך הוא אסר לנו בשנה השביעית לעשות מלאכה. הוא התיר לנו לעשות מלאכות כל שש השנים. העולמו של הקדוש ברוך הוא, שצריך רשות להשתמש בעולמו. מי שמשתמש בדבר שבעולמו של הקדוש ברוך הוא נהנה מן העולם, ולא מברך, הוא מועל, הוא גוזל. הווה אומר, הכל של ריבונו של עולם. והופעת המלאכות, גילויים של הופעות אלוקיות. אם כן, שיא של המלאכה, ראשית המלאכה, המקום של הגילוי היותר עליון, זה בית המקדש, זה המשכן. ומכאן יש מציאות של מלאכה בעולם, כי הכל מאת השם. זאת אומרת, כל המלאכה, צריכים להבין אותה, יש לה מקור, יש לה שורש, שורש עליון, שורש פנימי, וזה מתבטא במלאכת המשכן. הרי כבר נזכרה שבת מקודם בפרשת כי תישא לפני חטא העגל. חוזרת התורה ועוד פעם על מצוות השבת, שמירת השבת, לומר לנו שכל שמי שמשמר שבת, אפילו עובד עבודה זרה כאנוש, מוכלים לו. שומר שבת מחללו, אשרי אנוש יעשה זאת, שומר שבת מחללו, כלומר מחללו, דורשים חז"ל, מחול לו. זה דבר תמוע מאוד. אדם עובד עבודה זרה, שזה כאילו עבר על כל תרי"ג מצוות. והוא שומר שבת, מוחלים לו. למה? אז צריכים להבין את זה. שבעצם, מי ששומר שבת, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. מה שבת מבטא? שישה ימים הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, ביום השביעי שבת ויהי נפש. זאת אומרת, הוא מודה שיש בורא עולם, והוא מכיר בזה, ושומר שבת, ובכל זאת יש לו יצרא דעבודה זרה. זה יצר של עבודה זרה. למרות שהוא יודע שקדוש ברוך הוא בורא כל עולמו, אבל הוא רוצה להידבק בזה כוח הזה שהוא חושב שיעזור לו, מדמה בדמיונו, בדמיון כזה. זה פרט, זה לא כלל לגבי שבת. לגבי שבת זה מתקטן, מצטמצם. ומי ששומר שבת, כביכול, אפילו שהוא עובד עבודה זרה, מוכלים לו. באה התורה ואמרה, הזכירה את זה פה, אחרי פרשת העגל, ללמדך ששמירת שבת היא הרפואה, היא המתקנת את זה. וההמשך גם כמובן עניין המשכן. ואף על פי שאמרנו שהמלאכה במשכן היא מלאכת קודש, כן? זה המקור של שורש המלאכה, אף על פי כן, שבת היא למעלה מכל זה, שבת היא מעל המציאות. שבת היא מעין עולם הבא. שבת אסור אפילו לעשות את עבודת מלאכת המשכן. וההמשך, ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה לשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם. ויבואו כל איש ישראל אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת השם למלאכתו אל מועד, ולכל עבודתו לבדי הקודש. יש כאן שתי מדרגות. כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו. אומר אור החיים. אור החיים. נדבה רוחו, פירושו של דבר, הביא כמה שהוא יכול להביא. לפי יכולתו, כל אחד היו כאלה שהביא, הוא יהיו לפי יכולתם. נשאו ליבו, זה יותר מיכולתו. את הכל. זאת אומרת, אדם שממש, הוא לא חושב על מה יישאר לו. הוא, הקדוש ברוך הוא, מצווה או מאפשר לתת תרומה, אז הוא נותן למעלה מיכולתו. נשאו ליבו. הרי ליבו נשא אותו למעלה. וכל אשר נדבה רוחו, גם כפי יכולתו, זה כמובן דבר נפלא ויוצא מן הכלל. אז היו שתי מדרגות בין אנשים שהביאו את התרומות. ועכשיו יש עוד ארבע מדרגות של נתינה. ויבואו אנשים על אנשים כל נדיב לב. הגדרה של נדיב לב זה הלב שלו, הוא נדיב, לא רק הוא נותן, מדובר כאן על התכונה, תכונה של נדיב לב, שאדם, הלב שלו הוא נדיב. יש אנשים שנותנים, אבל הם, זה לא טבע הפנימי שלהם, הם מתגברים, הם משנים, ובכל זאת נותנים. ויש נדיב לב, שהלב נותן מרצון, זה מה ואיפה, בזה, מאיזה מתבטא שזה היה באמת בנדבת הלב, שהם הביאו את הדברים הכי יקרים להם. אנשים מקודם הלכו לחנויות ובחרו תכשיטים, כל אחת בחרה לה מה שהיא רוצה, מה שהיא אוהבת, ובזה הייתה מתקשטת, והנה נקראים לתרום תרומה למשכן, ואז הם לוקחים מהאוזניים ומהתנזמים את הטבעות, ומביאים לוותר על מה שהם, הדבר שהכי הם אוהבים, שהכי יקר להם. לא במובן השווי, אלא במובן הזה שזה מתאים להם, זה מה שהם צריכים את זה. נתנו. והביאו כל כלי זהב. הם הביאו את הכל, הם לא השאירו לעצמם שום דבר. אחר כך, במדרגות של החשיבות, הביאו תנופת זהב להשם. כל איש אשר הניף, בהתחלה הכל הביאו חך ונזם את הבת וחומז, כל כלי זהב, ועוד וכל איש אשר הניף תנופת זהב לשם. זהב זה הדבר הכי יקר, והביאו את הזהב. והשלב ב' אחרי זהב, יש אנשים שיש להם דברים של אחרים אין, הם דברים, לא שהם דווקא הכי יקרים, אבל לא מצויים כל כך, כמו תכלת, ארגמן, תולת שני ושש, ועיזים ואורות אלים ודמים, אנשים שהיה להם את הדברים המיוחדים האלה שנצרכו לצורך המשכן, הביאו. כל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת השם. אחר כך השלב השלישי, זה אנשים שמביאים באופן כללי את ה, כן, כל מרים תרומת כסף, נחושת, שאר הדברים שהביאו, הביאו מכל. בדרגות מדרגות. הייתה כאן התלהבות גדולה של נתינה למשכן. אחר כך התורה מפרטת שקדוש ברוך הוא מצווה את משה שיבחור את בצלאל ואליאב ושהם יעשו את המלאכה וכולי. התורה מפרטת לנו את כל הדברים שהם מצטווים לעשות. בפרשה הבאה, בעזרת השם, התורה תפרט את הביצוע של הדברים בפועל, ואחר כך, אחרי שתפרט את כל הביצוע של הדברים, ואז היא תפרט לנו את כל ההבאה של כל דבר ודבר. היה אפשר היה לכתוב, פרשת פקודי הייתה יכולה להיות קצרה מאוד מאוד, וגם פרשת ויקל. אחרי שכבר אנחנו יודעים מפרשת תרומה את איזה כלים צריכים לעשות למשכן, אז אפשר היה לכתוב שאת כל זה הקדוש ברוך הוא ציווה את בצלאל לעשות את כל מה שאמרנו מקודם, וזהו. ואחר כך לכתוב עוד פסוק שהדבר בוצע, ואחר כך לכתוב עוד פסוק שכל הכלים האלה הובאו, שלושה פסוקים במקום שתי הפרשיות. וזה חוזר, וזה יש כאלה שיש להם תחושה שזה מלאה אותם, בשביל מה צריכה לחזור ולחזור ולחזור עוד פעם. כבר אמרנו את זה בשנים הקודמות, אבל כל שנה יש לנו המחשה לבאמת המיוחד, תלוי איזה פעולות עושים. אם עושים פעולות מאוד מאוד יקרות, אז חוזרים על זה ומספרים את זה עוד פעם ועוד פעם, וכמה שמספרים את זה הרבה פעמים, זה בעצם לא מספיק כדי לבטא את התחושות שהלב מלא מהעניין הזה. עומדים אנחנו לעשות משכן, משכן לשם, משכן לשכינה, והקדוש ברוך הוא אומר שלעשות מנורה ולעשות מזבח ולעשות ארון, והוא מצווה אותנו לעשות מזבח פנימי, ואחר כך איך לעשות את המשכן, באיזה אופן יצאי שיטים עומדים, ואיזה כיסויים לעשות על המשכן, פרוחות וכדומה, כל דבר, איך ייראה המשכן, זה מאוד מעניין. ואיך אחר כך הדבר הזה כבר נצטוו, התקדמנו, כבר עכשיו יהיה ציווי לבצע את הדבר הזה, כן? וכבר עושים את הרצפה, וכבר עושים עכשיו את המזגנים, וכבר את החלונות עושים גם כן, וכמובן שזה משמח את הלב, כל דבר, עוד פעם מדברים על זה, זה כבר מתקדם סוף סוף, מתקדם. ואם אנחנו מדברים על בית מקדש מעט, על אחת כמה וכמה בית המקדש הגדול והשלם, איזה התרגשות. זה היה צריך להיות 10 פרשיות. זה ממש מצומצם, ככה מצומצת. היה צריך לחזור על זה עוד פעם, לספר עוד פעם ועוד פעם את הגודל השמחה שהנה אנחנו עסוקים בעשיית המשכן. והדבר הזה מרומם, מרומם את הנפש, מרומם מאוד 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 מאוד. אני עכשיו אמשיך את הדברים של החתן. שלוש תרומות נתרמו. מחצית השקל בקע לגולגולת, מחצית השקל אחת הייתה בשביל האדנים, לעשות מהם את האדנים. מחצית השקל השנייה זה בשביל תרומות לקורבנות. ותרומה שלישית היא כל אשר ידבנו ליבו. כלומר, יש בסיס, יש את מחצית השקל האדנים, ויש גם כל אשר ידבנו ליבו. הווה אומר, יש חובה ויש נדבה. יש מעלה לחובה, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. ככה חז"ל הכריעו למעשה. גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. למה? התוספות אומר במסרת קידושין שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, מפני שמי שמצווה יש יוצר הרע לא לעשות. אדם יש לו אופי כזה עצמאי. הוא ציוו אותו, הוא לא רוצה. לא ציוו אותו, קל לו לעשות. אבל אם ציוו, צריך להתגבר על יצר הרע שמפריע לקיים את זה. כך מסביר התוספות. הוא היה פסיכולוג גדול. והסבר נוסף של הראשונים שם במסרת קידושין, גדול המצווה ועושה, מי שמצווה, אז בעצם רצונו של הקדוש ברוך הוא נעשה פה. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו והוא מבצע. מי שלא מצווה, הוא עושה מרצונו, זה מתחיל מהבן אדם. יכול להיות שיש מזה נחת רוח, קדוש ברוך הוא, אבל זה לא התחיל מריבונו של עולם. גדול המצווה, כשאדם מצווה זה דבר מוחלט, זה דבר שאי אפשר לשנות אותו, זה דבר קבוע. כך צריך לעשות ואי אפשר שלא לעשות את הדבר הזה. זה הגודל של המצווה. ומי שעושה מנדבת ליבו, זה עושה כפי שהוא הלב שלו נודב אותו. יכול לעשות, יכול לא לעשות. זה לא, לא, אין כאן את הגודל, את הייחודיות של המוחלט. מצד שני, כמובן, יש גם מעלה של מי שאינו מצווה. עובדה היא שהגמרא התלבטה מה יותר גדול, המצווה ועושה או שאינו מצווה ועושה. ההכרעה היא שהמצווה ועושה גדול, אבל הייתה כאן התלבטות. זאת אומרת שיש צד מסוים במי שאינו מצווה, שבכל זאת זה בא מתוך הלב, והוא לא עושה את זה מפני שהוא מוכרח, ולפעמים אולי לא ברצון מלא, אחר ציוו אותו אז הוא עושה, הוא רוצה, הוא רוצה לעשות. יש בזה שני צדדים שמשלימים אחד את השני. צריך מסגרת, הנה יש לנו מסגרת לתפילה. באו חכמים, אמרו לנו איך להתפלל. קבעו לנו את התפילות, 18 בדיוק. אבל את הכוונה, כל אחד לפי נדבת ליבו. והיא משתנה מאחד לשני. ויש אנשים שמכניסים תוכן מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד מרומם בתוך המילים של התפילה. ויש פחות ויש יותר ויש אופנים שונים של התכנים שמובעים. וכך בעצם ההופעה שלמה של עבודת השם, שיש מסגרת ובתוך זה יש חופש פעולה של כל אחד ואחד מכניס את הייחודיות שלו בתוך המצווה. כך בכל המצוות כולם, לא רק בתפילה. כל מצווה יש לה צורת מעשה שאנחנו עושים אותה, אבל עם איזה כוונה, עם איזה רצון, איך לעשות אפילו כמה ידורים, זה כבר יכול להיות בידי אדם. וכך בעצם גם המשכן נעשה. הבסיס, האדנים, הם חובה. וכל השאר, הם נדבת ליבו. איש אשר ידבנו ליבו, אשר נשאו ליבו, לדבר רוחו אותו וכו'. זאת אומרת, ביחד בהשלמה של עבודת השם, של בעבודת המקדש. והייתה לנו השבת, גם השבת שקלים, מחצית השקל. גם כן הכל זיכרון לזמן שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ואז כל אחד ואחד צריך לתת מחצית השקל להשתתף שוב פעם. בעבודת הקורבנות, דיברנו קודם על הבניין של בית המקדש, אז גם בעבודת הקורבנות יש קורבנות חובה, קורבנות ציבור שצריך באופן קבוע לתת אותם, ויש קורבנות נדבה. אדם יכול להתנדב ולהביא קורבנות נדבה, קורבן תודה או קורבנות נדבה אחרים, עולות, שלמים. זאת אומרת, יש מסגרת חובה, זה קורבן התמיד. מחצית השקל צריך להיות שכולם שותפים בזה, כל ישראל. כי הקורבן הוא קורבן ציבור. כדי לתמידים, מוספים ושאר קורבנות הציבור, הם צריכים לבוא מכל הציבור, כל הציבור ביחד, כלל ישראל מביא. מביאים קורבן אחד. קורבן אחד וזה הגודל שלו. שכולם בקורבן הזה. לא כל שבט מביא קורבן לבד. אלא אחד, קורבן אחד, זה מבטא את היחד הזה של כל ישראל, שכל ישראל ביחד מביאים קורבן, עובדים את השם ביחד. אבל כשכל ישראל ביחד, אין את הלבבות הפרטיים של כל אחד ואחד. כשחשבתי על הדבר הזה, אני הזכרתי שבקידוש, יש הנהגות שונות. יש מקומות שאחד עושה לכולם. זה בדרך כלל הליטאים. אחד עושה, מוציא את כולם ידי חובה. אצל החסידים, יש כאלה שכל אחד עושה לבד. עושה לבד קידוש. זה נובע מסתכלות שונה. האם אנחנו מדגישים את מעשה המצווה? שמעשה המצווה, כפי שאמרתי, הוא קבוע וקיימה, או מדגישים את הכוונות. אם את הכוונות, אז כל אחד עושה כוונות אחרות בקידוש. אז אחד יכול להוציא את השני בכוונות. אם הכוונות זה העיקר, אי אפשר אחד יוציא את השני. אז כל אחד עושה לבד, ואז יוצא שכולם. ויתר על כן, עושים הרבה קידושים, יש כאילו הרבה כוונות. זה אם אתה נותן דגש על הלב, על כוונת הלב, ואם אתה נותן דגש על איך עיקרה של המצווה, לא מה אתה מרגיש, אלא עיקרה של המצווה. עיקרה של המצווה ברוב המדרת מלך. כשאתה עושה קידוש אחד לכולם, כולם עושים ביחד קידוש. זה דבר מיוחד. כל אחד מתפרד, זה פירוד. אף על פי שלכל אחד יש לו כוונות המיוחדות, אז הדגשנו את המעלה של זה. אבל מצד שני, מה זה ההפרדה הזאת? למה לא ביחד עושים את המצווה? המצווה נעשית על ידי אחד עושה בשביל כולם. יש כאלה הזכרתי פעם, שיש כאלה שקשה להם לבוא לכותל, להתפלל, למורים, יש שם בלגן, הרבה מיליינים, לא יכולים. תלוי אם האדם מתפלל בשביל ליהנות מהתפילה, להתרומם, לעשות הרגשות טובות, אז לפעמים יותר טוב בבית לבד, שלא יפריעו לאף אחד לו, והוא יכול להתייחד עם ריבונו של עולם, לעשות כוונות מכאן ועד, הודעה חדשה, כן, מעל ואילך, כאן ואילך, כוונות, כוונות עמוקות. כשהוא מתפלל יחד עם הציבור, אז הוא לא יכול להתרכז. כולם מתפללים ביחד, שומע קולות מכאן ומכאן, לא יכול להתפלל. אבל כשהוא מתפלל עם הציבור, אז תפילה בציבור. אז כבוד שמיים מתעלה מאוד מאוד. אז מה אתה מתפלל, בשבילך או בשביל כבוד שמיים? מתפללים כולם ביחד, יש כאן עוצמה. אחד ירדוף אלף, שניים יניסו רבבה. עשרה מתפללים ביחד, כאן זה לא עשרה, אחד ועוד אחד ועוד אחד ונהיה עשר אחדים. זה נהיה פי מאה, זה גודל, התפילה ביחד. זאת אומרת, צריכים לדעת להתבונן, בעבודת השם שאנחנו עובדים, אנחנו עובדים לעשות נחת רוח לריבונו של עולם. שכבודו יתגדל בעולם וישמע להרבות כבוד השם בעולם, להרבות כבוד השם בעולם, ציבור. ציבור מרבה כבוד השם בעולם. אף על פי שכל יחיד ויחיד לא יכול להתרכז בכוונות שלו, אבל היחד הזה הוא מעצים את העבודה ועושה אותה לעבודה מאוד מאוד גדולה. שני צדדים של הדגשים. צריך לשאוף כמובן להיות גם ביחד וגם כל אחד ואחד. להוסיף את הפן שלו, המיוחד שלו, ומיני ומיני, ההופעה באמת תהיה הופעה שלמה. כן, השבת פרשת שקלים. אומרים חז"ל, אמר רבי מאיר, כמין מטבע של אש הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא הכבוד, והראו למשה, ואמר לו, זה ייתנו כזה ייתנו. וראה לו איך, משה לא ידע מה הכוונה. למה משה היה מופשט? לא ידע מה זה מטבעת כסף, לא התעסק עם כסף. אז היה צריך להראות לו מטבע של אש, שהוא יראה, אבל צריך להוציא אותה, הוציא אותה מתחת כיסא הכבוד. אז על דרך כן, על דרך הפשוטה, אז אני יודע שמורינו ורבינו לא כל כך הבין כמה שווה כל מטבע. מורינו הרב ציודה. ולא ידע כמה שווה בגד כזה, כמה שווה בגד אחר. ולא התמצא, לא התמצא במטבע, לא הכר צורתא דמטבע. אז משה רבינו אולי גם כן לא. אבל בשביל זה מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד, זאת אומרת בעצם הקדוש ברוך הוא הראה לו שעניינו של מחצית השקל זה הכיסא הכבוד, הוא עומד על זה. כבוד השם מופיע בעולם על ידי הקורבנות, על ידי כלל ישראל, על ידי מחצית השקל, שכולם יהיו שותפים. כל כלל ישראל זה הכיסא שעליו מופיעה שכינה בעולם. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו על ידי עם ישראל. על ידי עם ישראל המאוחד. על ידי עם ישראל בבית המקדש. על ידי עם ישראל בקורבנות. כלומר מחצית השקל שהיא המצווה שעל ידה מביאים את כל קורבנות הציבור, זה הופעה של כבוד השם הגדול. זה הופעת השכינה, זה כיסא השם מופיע בעולם. מתחת כיסא הכבוד. היחד. זה עניינה של המצווה הזאת. כולם ביחד, כל אחד הוא חצי. כולם ביחד הם שלמים. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לדבר על שנכנס אדם הרבה משמחה. בשמחה אמיתית. חז"ל אמרו, צריך לקיים. והקיום של השמחה האמיתית זה התבוננות, כמו שחז"ל פשטות התכוונו, נעשו לנו ניסים, החל מאדר, ואחר כך המשך בניסן, ככה אומר רש"י, שינוסעו בניסים, פורים ופסח. זאת אומרת, התבוננות במעשה השם, והתחזקות באמונה, וזה מביא לידי שמחה. זה הפשט הפשוט, לא פלפול. כלומר, התחזקות מרבים בשמחה, פירושו דבר התבוננות. התבוננות בטוב השם שהטיב לנו ועשה לנו את הניסים הללו, וזה מאוד משמח, זאת אומרת, עולים במדרגה באמונה. מתעמקים יותר בגודל הטוב השם, בגודלו ונפלאותיו בעולם, ורואים את גדלותו ורוצים את קרבתו, ושמחים שהוא מקרב אותנו, ואהבת עולם הוא אוהב אותנו, ואהבה רבה הוא אוהב אותנו, והרבה הרבה פסוקים המדברים על זה שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, הוא בוחר בישראל, את עשיו שנאתי, אבל את יעקב הקדוש ברוך הוא אוהב, הוא אהב את יעקב, הוא אוהב אותנו. אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אז כמה עם הפנים לפנים? אז זה מתרבה ככל ההתבוננות. כשהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אז אנחנו יותר אוהבים אותו. לפני שנתיים עשינו מבצע אהבת השם, חודש אהבת השם. וזה היה טוב. אבל בעניין הזה אפשר תמיד להתקדם ולעלות ממדרגה למדרגה. ולמלות את הלב באהבת השם, וממילא כמובן כל אהבות אחרות הם, אין להם מקום. הלב לא, אין מקום פנוי בשביל דברים אחרים. אין מחשבת עריות, אלא בלב הפנוי מן החוכמה, אומר הרמב״ם. אז החודש הזה זה חודש של התחזקות רוחנית, של התעלות, של חיזוק באמונה וחיזוק באהבת השם. ולהתמלא באהבת השם עד כדי כך שאי אפשר לעלות על הדעת הרהור או מחשבה או מעשה חס וחלילה שנגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, שלא לכבודו של הקדוש ברוך הוא, אלא אדרבה, מתוך הרצון שהוא יאר פניו איתנו סלע, שהקדוש ברוך הוא יתקרב, יאר עלינו את בטובו, אנחנו רוצים את קרבת השם, אז עושים את כל המאמצים. החודש הזה חודש של באמת עבודת השם בשמחה. ואחר כך כמובן ממשיך לניסן, ואחר כך הלאה, בלי הפסק. ומקווה שגם בשנה הבאה יש מי שנכנס, גם כן יהיה מרבים בשמחה. בעזרת השם. זה לפי גודל התקרבותנו, אנחנו מקרבים את ה... את השמחה שתהיה בעזרת השם בעניינו של בית המקדש, שאנחנו כל כך מחכים לו. אני רוצה גם לדבר על צורת השמחה בפרטות. אני דיברתי עם שנה ג' שהם בדרך כלל הסדר, נכנס כזה סדר, ששנה ג' עוסקת בשבת, שבת זכור, ואני מאוד רוצה שאנחנו, אמרתי להם, אני רוצה שאנחנו נעלה במדרגה. אנחנו לא ישיבה תיכונית, אנחנו ישיבה גבוהה, ולא סתם ישיבה גבוהה. אסור לנו לשבח את עצמנו, אבל זו ישיבה מיוחדת, אי אפשר להתעלם מזה. אז בהתאם לזה אנחנו צריכים גם לחגוג, שהשבת, שבת חזון, יש סליחה, שבת זכור, כן, היא תהיה שבת מרוממת, שאחרי זה לא שבת של צחוקים, של בדיחות, של נהנים מבדיחות כמובן בשעת מעשה, אבל אחרי זה לא נשאר שום דבר, אבל אם מדברים דברים מרוממים, שירה יפה, דברי תורה מרוממים, ואפשר לעשות את זה באופנים שונים כמובן, אבל בעיקר המטרה, להציג מטרה. זאת שהשבת תהיה שבת מרוממת, שאחר כך הלהט של לימוד התורה עד פורים יהיה כזה שאי אפשר יהיה לעצור אותו. אבל לא נצרים בפורים כמובן, פורים אנחנו נראה עוד מדרגה. גם בפורים, אנחנו קבענו בשנים הקודמות, קבענו שיש סדרים לפני הריקודים, השמחה בליל פורים, איזה שעה של לימוד תורה לפחות או יותר. ונראה לי שהפרופורציות בין הלימוד ובין שאר החגיגיות, אולי צריכים קצת יותר לעשות פרופורציה נכונה, קצת יותר ללמוד ולרכז את השמחה שבעיקרה תהיה בעצם בסעודת פורים. לא להשתכר לפני כן, לשתות אבל לא להשתכר. בסעודה יש יותר להשתכר, ככה הסדר שהיה במשך כל הדורות. לא צריכים מבערב, לא צריכים מבבוקר, צריך בסעודת הפורים העיקרית שאנחנו עושים בישיבה ביחד. וכמובן, אם נוהגים ככה, אז אחר כך ממשיכים בלימוד, ולא אחרי פורים צריך להירגע כמה ימים מזה שאנחנו יוצאים מן הסדר, אלא להפך, מתעלים למדרגות רוחניות, בשמחה, בשתייה, אבל מתעלים. ומי שמשל יודע שאם הוא שותה, אז הוא משתתה, כן? שותה בטף, אז הוא נהיה שותה בטט, לא מציע לו להשתכר. מי שאלים, וכשהוא משתכר, אז הוא פוגע באחרים, ודאי שלא מן הראוי לעשות את זה. כל השתייה היא צריכה להיות ככה, נכנס יין, יצא סוד ויצא אחדות, ואנשים מתרוממים מהקטנויות של ה... זה שמחה, זה שמחה אמיתית, זה שמחה טובה מאוד. הסימן יהיה, אם אנחנו הצלחנו בדבר הזה, אם הזמן ייגמר בצורה של סי, שיהיה קשה להפסיק בדלת ניסן את הלימוד, ונכנסים לתנופה כזאת שאחר כך זה הולך הלאה, אי אפשר לעצור. אני יודע שכולם רוצים את זה, אבל זה בידינו הדבר, אף אחד לא יכול להפריע לנו. החודש הזה הוא כבר חודש שישי בזמן, שנה מעוברת, ויכול להיות שיש איזו תחושה כזאת שכבר קצת מצפים לאיזו התעבררות, וזה ההזדמנות ללמוד למרות שקשה. אני לא מדבר, לרובם אני מתאר לעצמי שאין קושי, אבל פה ושם יכול להיות שיש תחושות כאלה ליחידים, כן? אז זאת ההזדמנות לקנות את התורה. כשאדם קשה לו והוא לומד, אז החיבור שלו לתורה הוא חזק מאוד. אדם הלך בקלות, החיבור טוב מאוד, אבל אדם קשה לו, החיבור הוא מצוין. עוד יותר. כי קשה... ואתה התמסרת, אתה, היה לך קשה, אתה צריך כאילו מרגיש איזה צורך במנוחה, בהתעבררות קצת, אני לא יודע למה צריך התעבררות מלימוד התורה, אבל אם יש כזה דבר, כן, כי להפך הלימוד הוא המעברר. אבל אם יש חיתימצא כזה, לפני שאדם ככה נדבק אל התורה באופן כזה שזה רק מחיה אותו, אז... לדעת את הדבר הזה. כשקשה ולומדים, הערך של הלימוד כפל כפליים. אז אני רוצה לאחל לכולנו שהחודש הזה יהיה חודש טוב, חודש מרומם, חודש של שמחה, של שמחת התורה.